טוב, בוקר טוב. בסייעתא דשמיא אנחנו זוכים להתחיל מבחינתי את אחד הנושאים החשובים השנה. אנחנו בעצם במעוף הציפור דיברנו השנה על שלושה נושאים מרכזיים. התחלנו בסוגיית גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. מה בכלל היחס שלנו בין לימוד, בין עולם הרוח, לבין עולם המעשה, אפילו כשזה נוגע למצוות. הקומה השנייה שבנינו זה מה היחס לעולם המלאכה, עולם העבודה, עולם הפרנסה. ובעצם בו עברנו מהפך גדול ממצב שאנחנו רואים את הפרנסה רק כקללה ואילוץ, למצב שבו אנחנו על ידי שינוי התודעה שלנו והגישה שלנו יכולים להפוך את העבודה עצמה למצווה ולשליחות. ומתוך זה בשיעורים האחרונים עסקנו בסוגיית השמחה בעבודה שלך, כולל באילוצים שמזדמנים לפתחנו, וגם מתי שאנחנו עומדים מול השוואות לאנשים אחרים. אבל כל הדברים האלה עדיין לא פותרים לנו אולי את הבעיה המרכזית שכמעט כל אדם שיוצא לעולם המעשה, לעולם העבודה, עומד בפניה. הבעיה היא בעיית השחיקה. זאת אומרת, מבחן המציאות מוכיח שלא מספיק שאתה באופן כללי חפץ בעבודת השם בעולם המעשה. לא מספיק שבאופן כללי יש לך אפילו יחס חיובי, ואפילו אתה רואה בדבר הזה מצווה. איך אני יודע שזה לא מספיק? האם יש לכם איזה מקרה בראש, איזה סוגיה, איזה תחום, שכמעט כולם רואים בו מצווה, לפחות בציבור הדתי-לאומי, ועדיין יש שחיקה נוראית? מה? צבא. צבא, מכיניסט. מכיניסט מורעל, שנתיים אפילו היה, נתן את כל כולו, שיעורי אמונה מבוקר עד ליל, חצי מהם עוסקים בצבא, חלק בהכנה מעשית, בכושר, וחלק בתפיסה רוחנית, על כמה זה חלק מגאולת ישראל וכו' וכו'. מגיע אותו בחור לשטח, יום יומיים הכל בסדר, גם בשבוע שבועיים, גם בחודש חודשיים. במבחן השנים, אחוזים גדולים מאוד נשחקים, חלקם עד כדי פליטה מהעולם הדתי, אבל אנחנו כן מקווים ומאמינים שלפחות אחרי שנה או שנתיים, אז הרוב או חלק משמעותי לא ייפלט מהעולם הדתי, אבל עדיין מדובר בשחיקה רוחנית דרסטית. וכאן הבן שואל, אז מה אפשר לעשות מול זה? אז לכאורה זה נראה כמו קרב אבוד. הנה, לקחנו תחום שבו באמת אנחנו מסתכלים עליו בתור קודש הקודשים, לפחות במקומות מסוימים ובמוסדות מסוימים, ועדיין זה לא עובד במבחן המציאות. מה חסר לנו? אז כמדומני, אני חושב שאחת הבעיות הגדולות זה היחס שלנו לעולם החול. אני חושב שבלי שאנחנו מתכוונים, אנחנו קצת עובדים על עצמנו. אני אסביר. אם עד עכשיו דיברתי על הבעיה של השחיקה בעולם המעשה, דווקא מתוך הגישה שאומרת, זה סוג ב', זה סתם אילוץ. אז אני צעקתי ואמרתי, מה אתה חושב? אתה 70%, 80% מהיום שלך, תעסוק בניתוק מהקדוש ברוך הוא. כי זה סתם אילוץ, כי אין ברירה, כי מה לעשות, כי צריך להתפרנס ממשהו. ואתה לא תשחק? זה סכנה אחת. ובה טיפלנו ועוד נטפל בהמשך בסוגיית בכל דרכי חדאיו, עוד כמה שיעורים. אבל פה אני רוצה לומר שיש סכנה גם בכיוון ההפוך. אני חושב שכאשר אנחנו מדברים על קידוש עולם החול, על זה שגם שם אנחנו עובדים את השם, כאשר אנחנו מדברים על זה בצורה בוסרית ולא מדויקת, אנחנו עלולים ליפול דווקא בגלל הגישה הזאת. כי מגיע האדם ואומר, בעצם אני אדם נחמד. אני בסדר. אני לא הצדיק הכי גדול, אבל סך הכל אני אדם טוב. אני ניגש לעולם נחמד, שסך הכל הוא עולם טוב. כן? ששאלת אתכם את השאלה בראשית הדפים. אז מה אתם אומרים? החול הוא טוב, רע או ניטרלי? מה רובכם עניתם?
תלוי.
מה זה? תלוי, כן. זה הביינישים בשיעורים הגבוהים, אנו לכאורה ותלוי. אז, אבל התשובה הסטנדרטית היא ניטרלי. אתה יכול לקחת אותו לפה, ואתה יכול לקחת אותו לשם. הכל תלוי בגישה שלך, כמו שחלק מהדברים למדנו עד עכשיו. אבל זה לא נכון. זה לא נכון. הרמח"ל באופן שיטתי פורס תפיסה אחרת גם על האדם וגם על העולם. חלק מהתפיסה הזאת היא נובעת מחלק מראשית המציאות, וחלק מזה בגלל חטא האדם הראשון, שבגלל המסגרת הקצרה שלנו בדרך השם הערכתי בזה הרבה עם החבר'ה בבניין אמונה, וכאן במסגרת שלנו אני לא נכנס לכל פרטי הפרטים על חטא האדם הראשון והתוצאות שלו. בשורה התחתונה, העולם שלנו כמו שאנחנו מכירים אותו היום, האדם הוא לא ניטרלי. החומר בו חזק הרבה יותר מהרוח. הוא נמשך בקלות הרבה יותר לחומר מאשר לרוח. כמו שבדף שחילקתי לכם היום, במקור 2, ותראה כי טבע האדם כבד מאוד, כי הפריות החומריות גס, על כן לא יחפוץ האדם בתורך ומלאכה. ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, צריך שיתגבר נגד טבעו עצמו. זו נקודת הפתיחה שלך באישיות שלך. זה לגבי האדם.
כן. אתה מה שאנחנו נמצאים בעולם כזה, שהטבע שלנו הוא נגד מה
שהיה לאדם. אז זה מה שאמרתי, מה אתה רצית לשאול? אני דוק עם זה, קשור.
הבא אצלנו, התפיסה של עולם הכל הזה.
כי יש בזה נקודת אמת. אני עוד רגע אדבר על זה. כאילו, אני אביא את הטניה בעניין הזה. אז אתה שואל, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שם אותנו במקום כזה, נכון? אבל זה בדיוק מה שהרמח"ל אומר בפרק א'. והנה, אם תעמיק עוד בעניין, תראה כי העולם נברא לשימוש האדם. אומנם הוא עומד בשיקול הגדול. מה זה? מה אתה אומר? סליחה?
אני חושב שזה ברור גם ברמה החווייתית. כאילו, לפני שאנחנו עושים איך הרמח"ל מסביר הסברה כזאת, כולנו במציאות.
אני מסכים לגמרי, אנחנו מרגישים את זה, אנחנו חווים את זה על בשרנו. השאלה איך זה קורה? אז מה, חלק מזה בגלל מראש המטרה של הבריאה. המטרה של הבריאה זה שתהיה לנו בחירה חופשית, כמו שדיברנו כבר באחד השיעורים, ושהאדם ישיג את שלמותו מתוך עצמו. ולכן הרמח"ל מסביר בדרך חץ חיים, כמדומני, או באדיר במרום, יכול להיות שבשניהם יש קטעים על זה. שם הרמח"ל מסביר שאם לא היה ניתן לגוף פור, הייתי קורא לזה כך, הנשמה הייתה תוך שנייה מזככת את הגוף, ובעצם לא הייתה בחירה חופשית. זאת אומרת, דווקא בגלל עוצמת הנשמה, אז לגוף ניתן כוח מאוד מאוד חזק, בשביל שתישאר בחירה. בסדר? זה רובד ראשון. הרובד השני זה בגלל חטא האדם הראשון, שהחמיר את הרע. אז כאן נוספת הקומה השנייה, שאתה מושך אותי עליה, למרות שאמרתי שאני לא אעריך בזה, זה לא יפה, אבל בסדר, במילה לפחות, האמת אני לא יכול להעריך בזה הרבה בגלל הזמן הקצר שלנו, זה ממש בלימוד דרך השם הרחבנו בזה. הרובד השני זה חטא האדם הראשון, שבעצם הקדוש ברוך הוא עשה בעולם רע מצומצם בדיוק לפי מה שצריך, גם באדם עצמו וגם בעולם, בשביל לאפשר את הבחירה החופשית ולזכות לטוב הגדול וכו'. והאדם על ידי חטאו הגביר את הרע בעצמו והגביר את הרע בעולם. ולכן ההתמודדות היא עוד יותר קשה. אלה שני הרבדים של התשובות. א', לאפשר את הבחירה החופשית, אבל זה נראה עוד יותר, זה לא רק מאפשר את הבחירה החופשית. רוב העולם, מה שנקרא, כמו שעודו בית הלל לבית שמי, נוח לו שלא נברא מי שנברא. בפועל אתה מסתכל על המציאות. כל כך הרבה אנשים מפספסים את שלמותם האנושית. אז כאן נוסף חטא האדם הראשון, שהוא החמיר את המאבק. וכמו שאמרת יפה, אנחנו חווים את זה על בשרנו.
מה שתוכל אמרת את התשובה הראשונה?
אז שוב, יש נקודת הבחירה. נקודת הבחירה היא בעצם, כמה שנקודת הפתיחה שלך היא קשה, בשורה התחתונה לכל אדם יש את המקום בו הוא מתמודד, ובו יש לו בחירה של 50-50, למרות שנקודת הבחירה שלו, בגלל עולם החומר והקושי שלו, הוא באמת נוטה יותר לחומריות. אבל שוב, אמרתי כאן שיעור שלם, אמרתי אותו בשלוש עקרונות, משפטים, שבדרך השם העברתי על זה שני שיעורים, משהו כזה. אז אפשר באמת להשלים שם. אני אומר, שוב, זה שאלות מצוינות, ממש עסקנו בהם בהרחבה, אז זה בגדול, בתמצית. מה? כן, כן, שיעורים למוקלטים. מה? אתה צודק, אתה צודק. אולי בחבורות, אז נרחיב. עולים קומה בלי הבניין, תראה מה זה. טוב, אז אני אומר, זה באמת שאלות מצוינות אחת-אחת, אז עניתי ממש ככה בתמצית, בשורה התחתונה, פוק חזי, תסתכלו, זו אמת צרופה. ברור שאנחנו נוטים יותר לחומריות מאשר לרוחניות. כאם האדם, נקרא לזה, מה ברירת המחדל באדם? אם אתה לא עושה כלום, לאן אתה, מה יצא ממך? מה יצא ממך? רשע. יצא ממך, מה שנקרא, בטטה רוחנית. לא יצא ממך איזשהו, וואו, איזה אדם מרשים אתה. אותו דבר גם לגבי העולם, אומר הרמח"ל. העולם, כן, אז אני קורא בדפים שהיו לכם במהלך השבוע, במקור הראשון, באחת ההדגשות, כן, אז, והמקום אשר הוא בתוכו, גם הוא חומרי וחשוך, וכל הנמצאים שבו חומרים, והעסק של אדם בו ובמלוא, אי אפשר אלא עסק חומרי וגופני, כיוון שכולם חומרים וגופנים, וגופנים. זאת אומרת, האדם נוטה יותר אל החומר. העולם גם כן נוטה יותר אל החומר והוא חשוך. וגם כן העיסוקים ממילא של האדם, זה שהוא חייב לעסוק בפרנסתו, אז הוא עוסק בדברים שמחשיכים את נשמתו. עד כדי כך, היחס של הרמח"ל לגבי החול, שבדעת תבונות פ"ח הוא כותב, זה פשוט כי שליטת הגוף אינו אלא חשיכה ואופל הנשמה. והגוף הוא בעל הבית, כאיש שורר בביתו, ככה זה בעולם הזה. והוא כותב שהחול הוא כמו מעשה בהמה, וזה מעשה רוב בני אדם. ובדרך השם, חלק א' פרק ה', במקור 3, הוא כותב, והנה חילוקי מדרגות הרבה יש בעניין כוחות הרע, שזכרנו והנשפע מהם. ואיך קוראים לכוחות הרע? הוא אומר, יש לזה כל מיני שמות. טומאה, חושך, זוהמה, או חול, וכיוצא בזה. זאת אומרת, נקודת, מה זה נקודת הבסיס של עולם החול? זה לא ניטרליות, אלא זה רע, אלא אם כן יוכח אחרת. אז למה בכל זאת, שאלת יהודה, אז למה בכל זאת אנחנו מסתכלים על זה בתור דבר ניטרלי? כי יש בזה נקודת אמת, בשורה התחתונה. על ידי כוונתנו לשם שמיים, אנחנו מסוגלים להפוך את החול הזה שבעל התניה קורא לו קליפת נוגה, כן, על פי המקובלים, זה מעשה המותר. נכון? יש איסור, מצווה, ויש שטח אפור כביכול, מותר. אז אומר בעל התניה, קליפת נוגה, המותרת הזאת, רובה ככולה רע, ומיעוט בה טוב. ועל ידי זה, נכון? ועל ידי זה אתה יכול לרומם אותה, על ידי כוונה לשם שמיים. אבל אם לא כיוונת לשם שמיים, מהי ברירת המחדל? ברירת המחדל היא רע. ברירת המחדל של החול היא השפלת האדם ולא רוממותו. אלה אמירות
חרפות. הטענה היא שבגלל שאנחנו מגיעים לזה בצורה לא זהירה, כלומר, בטוחים שזה כבר ניטרלי, אנחנו לא נזהרים, אתם מפעיל אותם?
כן, אני אסביר את זה עכשיו עוד רגע קצת יותר כמובן, כן, אבל זה בגדול, כן. זאת אומרת, עכשיו אולי אני אסביר קצת הסבר רוחני ששנדורפי זה קצת משלים גם כן את השאלה שלך. למה החול מושך אותנו יותר מהקודש? אז הסברנו, אמרנו, בעצם זה שתהיה בחירה, והחטא האדם החמיר עוד את המצב. מה? נכון, והנאה ישירה. אבל בעומק הרוחני למה זה קורה? אז יש לנו כלל, הקדוש ברוך הוא לא סתם שם תאוות באדם. הוא שם תאוות בשביל, כך חובות הלוות כותבת בצורה ממש מפורשת, כל תאווה שיש לך היא סימן לזה שיש שם אור אלוקי שאתה צריך להכיל אותו בתוכך. עיקר הבעיה שלנו מתחילה מתי שיש חוסר איזון, חוסר פרופורציות, האדם נוטה בצורה קיצונית מדי לתאווה כזאת או אחרת. ולכן אם זה ככה, אז יש כלל נוסף. ככל שאור אלוקי גדול יותר, אז הוא גם מושך יותר. ממילא אנחנו יכולים לעשות איזושהי הדרגה של התאוות ולראות מה עוצמת המשיכה שלנו אליהם. נכון? יש לנו, בואו, מה התאוות שעולים בראשכם? אכילה, מין, כבוד, ממון, יפה, שינה, הייתי מוסיף. עכשיו בואו תדרגו לי אותן. מה הכי נמוך? שינה. לבני שמקשה להגיד שינה, כי הם יודעים שזה לא קל, אבל באמת שינה זה הכי נמוך. קשה לנו, שלב הקימה הוא קשה, אבל אם ישנת מספיק ועכשיו נטלה על הראש, מהירים אותך, לא יהיה לך תאווה לחזור לישון. לעומת זאת, אחרי ארוחה דשינה, מגיע הקינוח. אתה נפרד, כידוע וכמפורסם, נכון? זה כאילו, מה קשור? אני מפוצץ. אבל אתה רואה את הגלידה, וזה ישר לתא השני, שהוא זה שגורם לתא השלישי להתרחב. אז זה המצב לגבי אוכל. מעל זה, ממון. אוהב כסף, לא יסבא כסף, נכון? למה לא יסבא? עכשיו, לפני שאני אסביר את זה, מעל זה? ומעל זה? לא, אכילה כבר אמרנו, דיברנו על אכילה. מין, לא, אני חושב שהמין הוא מתחת לכבוד. אני אסביר לכם בצורה מאוד מאוד פשוטה איך אני יודע את זה. מה זה? לא, אני אסביר לך. בשורה התחתונה, לא משנה כמה. לא, תשמע, לא נכון, זה בדיוק העניין. אתה מפוצץ, המזווה שלך מלא, הבית מלא בכל טוב, ואתה ממשיך לעבוד שעות נוספות בהייטק שלך. אז זה ממש ממש לא רק כדי למלא את הבטן. ממש לא. אני עוד רגע אסביר למה, מבחינה רוחנית, למה זה כך. אז עכשיו, יש לי הוכחה שהכבוד הוא יותר מיצר המין. סיבה מאוד פשוטה, אדם חוטא עכשיו בחטא עריות בעייתי וכו', בינו לבין עצמו, עם מישהו, זה משהו, כן, משהו שהוא נופל בו. ואז אתה מפיל את הקירות, ופתאום כולם רואים פתאום משפחה שלו שם. מה תהיה התגובה? הוא מפסיק. איך יכול להיות? כי השפלת הכבוד של האדם, שזה בעצם הרבדים הרוחניים שיש בו, היא החזקה ביותר. ולכן, לפי מה שאנחנו אומרים כאן עכשיו, ככל שיש אור חזק יותר, יש משיכה גדולה יותר. השינה היא רק ממלאת את המצברים ברובד הסור מרע, שלא תקרוס לגמרי. האכילה מעל זה היא לא רק מילוי מצברים, היא ממש כאילו מזינה אותך בדלק לגוף. הממון מעל זה, למה הוא יותר חזק? בואו תגידו לי אתם, מה חזק יותר בממון? מה? זאת אומרת, אפשר להביא אותו גם לאחרים. זאת אומרת, הוא לא ממלא רק אותך, הוא יכול למלא את האחרים, וזה העניין, להוריש, אפשר להעביר את זה לאנשים אחרים, ולכן המשיכה אליו היא יותר חזקה, כי יש לו פוטנציאל הבאת חיים גדול יותר. יצר המין, למה הוא יותר חזק? כי הוא מביא את החיים עצמם, והכבוד, כי הוא מביא את שורש החיים, עיקר החיים. זאת אומרת, מה זה בן אדם? כן? הוא מחיה את האדם ברובד, בצלם האלוהים שבו, ולא רק בגוף שלו. ולפי זה, לפי העיקרון שאמרנו עכשיו, למה החול מושך יותר מהקודש?
זה יותר נראה לי אולי
כבוד
גם לעולם,
ויותר כאילו שיש תגידים
על זה כי וואו, מאשר,
אתה עסק לסגות
רוחניות, אתה לא רציני.
זאת אומרת, אני אגיד את הדברים בצורה שאתה אומר, מה שכבר דיברנו על זה באחד השיעורים האחרונים. יש בחינה מסוימת שהקודש שבחול הוא עליון יותר מאשר הקודש שבקודש. וכיוון שעיקר מטרת המציאות, מטרת הבריאה, היא התאווה הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים, כמו שבעל התני מביא מופיע במדרש תנחומה. וכיוון שכמו שאחת האמירות החסידיות, אנשי קודש דיון לי, מלאכים יש לי בשמיים מספיק. זאת אומרת, המטרה המרכזית היא דווקא המפגש עם עולם החומר, כל אחד לפי תפקידו, כמו שדיברנו בשיעורים האחרונים, אבל זה החידוש של עם ישראל ובכלל של המין האנושי. ממילא, המשיכה אל החול היא חזקה יותר, כדי שעל זה לא תוותר. אל תברח לי לעולמות הרוחניים בבית המדרש. תחשבו איזה, אם המשיכה שלנו כמו שהייתה לחומר, היא הייתה אל עולם הרוח. מה היה קורה? היינו מתעדים. היינו פשוט נשארים בבית המדרש, מבסוטים, אף אחד לא היה רוצה לצאת לעבוד, אף אחד לא היה בסופו של דבר מתקן את העולם במשמעות המעשית והחשיבות הגדולה שדיברנו, הליכה בדרכי השם והשלמת הבריאה. היינו משלימים את הבריאה רק ברובד הרוחני, אבל לא ברובד הארצי, שגם הוא חלק בלתי נפרד מתפקידנו. כן? אז זה קצת מבט כדי להסביר לנו למה זה כל כך חזק. זה לא מקל על ההתרסקות, אבל זה לפחות מסביר לנו שהקדוש ברוך הוא לא סתם שם בנו, נטע בנו, תאוות מאוד מאוד חזקות, רק על מנת שנתגבר עליהן. לא. עיקר המטרה היא לנתב אותן. בסדר? עכשיו, למה ההבנות האלה כל כך קריטיות? למה לדעתי, מי שלא מבין שהחול הוא, יש לו כוח משיכה אדיר, הוא חייב לקרוס? הסיבה מאוד פשוטה. כי אתה לא יודע לקראת מה אתה מגיע. מה המכות הכי כואבות שאנחנו מקבלים במהלך החיים? אתם מכירים את זה?
פתאומיות,
בדיוק. חבר שלך יכול להחזיק כוס תה, הוא בקושי מזיז את היד מהר, כאילו מה הוא יכול לעשות? שלא ישפך לו. אבל אתה לא שמת לב והוא נתן לך מרפק בבטן, אתה, אוי, אוי, מה קרה אחרי? מה אתה מתרגש? כאילו, כל הזה. אבל לא היית מוכן לזה. לעומת זאת, מכה פי כמה יותר חזקה. אבל אתה דרוך ומוכן אליה, אתה מסוגל לעמוד בה. ככה אותו דבר לגבי היחס שלנו לעולם החול. ברגע שמסתכל על עולם החול כעולם ניטרלי, עולם חמוד כזה, ברגע שמסתכל על עצמך כאדם ניטרלי, אני מה, אני יכול לטעות לכאן, יכול לטעות לכאן. אז זה באמת כמו לבוא לקרב מול איזה צפלוך אחד כזה, דחליל, רזה, ושהוא מתגרה בך, ואתה אומר, מי אתה? אני לא אדם אלים, אבל אתה מתחיל עכשיו להתגרות בי ולהתעסק איתי? די, מספיק, אתה מתחמק פה, מתחמק לשם, והוא עדיין מתגרה בך? טוב, אין ברירה, ואתה, וואו, ג'וויו, בום. וואו, מאיפה זה בא? אתה כזה, היה מתברר שהבן אדם הוא בוגר יחידת דובדבן, והוא למד עוד כמה אומניות לחימה, ככה להנעתו. אז נכון, הוא רזה, אז מה? אז זה נראה קל. אתה לא יודע מי הוא באמת. ככה האדם ניגש לעולם החול, ניגש לאישיות שלו, ואומר, בגדול אני בסדר. אחד ההטעיות הגדולות ביותר ש... מגיעות לנו בעניין הזה, נובעת מזה שאנחנו לומדים כמה שנים בישיבה. ואנחנו עושים השלכה בין החוויה שלנו בעולם הישיבה לחוויה שלנו בעולם המעשה. זה לא סתם שיש את אחת הסוגיות המטרידות, זה סוגיית סופי השבוע וסוגיית בין הזמנים. ובן אדם תופס את עצמו ואומר לעצמו, איך יכול להיות? אני כמה שנים נותן כאן עבודה בישיבה, מגיע הביתה ואני מרגיש שאני חוזר לשמינית. איך יכול להיות? איך הדבר הזה קורה? ואז מגיעה תחושת האשמה מאוד מאוד קשה, שאני בעצם עובד על עצמי. אני בעצם משקר לעצמי. אני חושב שאני בונה כאן עולם רוחני, משמעותי, פנימי. ואז אני מגיע לעולם המציאות. הכל עבודה בעיניים. לא, זה לא נכון. זה לא נכון. ואז זה מביא לתחושה של ייאוש. לא, זה לא נכון. אתה באמת, באמת, באמת עבדת על עצמך, במשמעות הפנימית והאמיתית. אתה באמת חווית שינוי. אבל שאתה עכשיו יוצא לבית, אתה חושב שהאטמוספירה וכוח המשיכה שיש בישיבה זה אותו כוח משיכה שיש בארץ. תחשבו שאדם עושה אימונים בירח. אז הוא נותן קפיצה, והוא מבין איך המנגנון עובד וכולי, ובאמת זה משפר אותו, והוא יודע לעשות את התנועות נכון. אבל בשורה התחתונה, על ידי תנועה כזאת שהוא עושה בירח, הבן אדם ממריא. ואז הוא מגיע, אוקיי, הבנתי איך זה עובד, תנו לי את כדור הארץ. נותן קפיצה, ושוב, תוך רגע מתרסק באדמה. אז הוא מאכיל את עצמו סרטים, אני לא עשיתי שום דבר, זה הכל שקר. לא נכון, אתה עשית בדיוק את מה שהיית צריך, את מה שהיה ביכולתך. אני אומר, עולם בית המדרש זה כמו גן עדן, העולם לפני החטא. הייתה אפשרות תיאורטית לחטא, אבל בסוף אין מה להשוות. יש חטאים, יש זה, אבל זה לא אותם מינונים. כן, יש גם כן תופעה כזאת, שאנשים מגיעים אליי, בישיבה אין לי נפילה בתחום הזה והזה. בבית, פתאום זה שוב מתפרץ. למה? לא כי אתה שקרן בישיבה. אתה באמת באמת עושה עבודה רצינית. אבל אם אתה לא מודע לזה, שעולם המציאות יש לו חוקיות אחרת מבחינת העוצמה שלו, שהחול לא כל כך חמוד כמו שאתה חושב, ושאתה לא כל כך חמוד כמו שאתה חושב, אתה מתוק בפוטנציאל, כן, ואתה נמשך לזה גם כן כי יש שם פוטנציאל של קודש, אבל בפועל משיכתך אל החומר ואל ההתרסקות לתאוות היא הרבה יותר חזקה, אתה לא יודע לקראת מה אתה הולך. ולכן חייב להיות שתתרסק. חייב להיות. ואני חושב שזה אחת ההטעות הגדולות ביותר, ואנחנו תמיד לומדים מסילת ישרים, ואז מההתחלה בפרק א', כן, תמיד אומר, מסילת ישרים הוא ספר שפותח מאוד מאוד מבאס. האדם לא נברא אלא להתענג על השם. פה החיוך של כולם עולה, איזה כיף, אני בעד הספר הזה. בוא תמשיך, תן לי עוד מהדבר הזה. ואז הוא מתקדם וממשיך, ומה הוא אומר? כן, 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 אבל מקום התענוג הזה איפה הוא? בעולם הבא. בעולם הזה האדם צריך לעבוד, לעמוד בניסיון, זה מה שאתה צריך. שם, שם התענוג, תשכח מזה, פה לא יהיה. העולם הזה רבים בו המפסידים, שמרחיקים אותו ממנו יתברך, העולם הזה חשוך, כך הוא עושה במסילת ישרים, כך הוא עושה בדרך השם בצורה שיטתית ועקבית. למה? כי המקום בו אנו כבר בתחילת מסילת ישרים מתחילים לדבר על קידוש החומר, ובו על זה של, לא, 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 אל תדאג, בפרק כ"ו, הרמח"ל אומר שבאמת, באמת, תדע לך, אתה יכול לעסוק רוב היום בעבודה, ולהיות אדם קדוש. באמת, עכשיו, יכול להיות שאנחנו צריכים להאיר את הדבר הזה ולעודד בדור שלנו, לעודד במשמעות האמיתית. בדור שלנו באמת יש מקום לדגשים האלה. אבל אני חושב שיש פער בין לתת את ההשלמה הזאת לבין להפוך אותה לשיטת עבודה. דהיינו, כל זמן שאתה לא שולט על החומר שבך, אל תספר לי סיפורים על לקדש אותו ולנתב אותו. כן, אדם אוכל, אכילה גסה וכל זה... שאותו, מה אחי, מה? הוא עושה לו... מה? סודת מצה, זה מחפוד, זה מחפוד. מה זה מחפוד? אתה תראה איך אתה נראה, כמו פגר, כמו בהמה. מה אתה עושה? זאת אומרת, אדם מספר לעצמו סיפורים. אני, כן, כמו שאמרתי לכם, אני עבודת השם בחיי המעשה. לא, לא, גם זה טוב, גם זה טוב. כמו שאמרנו, בתור איזה גושפנקה חיצונית לכל הדברים שגם ככה תכננת לעשות, אז אתה מדביק את הפלומבה של אלוקים על זה. אתה בכלל לא עושה שום תהליך פנימי, אתה לא שולט ביצריך, אתה לא שולט בתאוותיך, אתה לא חי באמת בתודעה של עומד לפני השם. ואז אתה מספר סיפורים על כמה אתה מקדש את העולם. זה לא עובד ככה. סוכות הוא מעין חג מסוים שמבטא את ההרמוניה עם הטבע. אבל מה קודם לסוכות? ראש השנה, שבו אתה מציב את האידאל הברור. מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, זה מרכז החיים שלי. יום כיפור, שליטה מוחלטת. בתאוות, אני קובע מה אני עושה ומתי אני עושה. אני לא ממשיך בכל ההרגלים שלי ואומר, כן, כן, אבל זה קדוש. אלא, קודם כל אני שליטה, אני עכשיו שליטה מוחלטת. אני עוצר את כל ההרגלים הכי בסיסיים שלי, אכילה, שתייה, ואני עכשיו בוחר לפתוח אותה מחדש לפי המינונים, האיזונים והערכים שבאמת אני מאמין בהם, ולא רק לפי הדברים שאני מספר לעצמי. ולכן, קודם כל זה צדיקות, זה מה שנקרא איזושהי רמה בסיסית, אבל אחרי זה מגיעה פרישות והתארה, ששם האדם הגיע ממש לשליטה מוחלטת, ורק אחר כך מגיעה מדרגת הקדושה. ואני חושב שאנחנו כציבור דתי לאומי, כמו שאמרנו, אם יש ציבורים אחרים שהשחיקה אצלם תנבע מזה שמנתקים את עולם החול מן הקודש, אצלנו יש סכנה לא פשוטה שאנחנו מכניסים את עולם החול אל הקודש לפני הזמן. ואז חייבת לבוא ההתרסקות, כי אנחנו בכלל לא מבינים לקראת איזה עולם אנחנו מגיעים ומה כוח המשיכה האדיר שיש בו. אז מה הפתרון? אז מה עושים זה? קודם כל עד כאן שאלות? כן.
אנחנו לא מצפים שבעולם ישיבה אדם כן יעבוד על עצמו, אבל שגם כשהוא יוצא
בטח. בטח, אני חושב שזה הזכות הגדולה שיש לנו, שיש סופי שבוע ויש בין הזמנים, אני אומר את זה ברצינות לגמרי, ששם האדם בעצם צריך להגיד, אוקיי, אני רואה שעכשיו אני צריך לעשות את האימונים האלה, לעשות את ההשלמה, גם לחוקי המשיכה של המציאות, הממשית. וזה עוד מתי שאתה לא לגמרי משוחרר, אלא אתה עוד אחרי זה חוזר לישיבה, זה מאפשר לך בעצם מעין תקופת מעבר, שבה אני בוחן עד כמה הדברים שקניתי בנפש שלי, מסוגלים לתת מענה גם בעולם המציאות הממשית. יכול להיות, כן, יכול להיות שיש דברים שאתה עובד על עצמך, ויש דברים שאתה לא עובד על עצמך. אני אומר, אבל זה לא מוזר שיהיה פער בשלב הראשוני, ואז אתה עליך להשלים אותו. זאת אומרת, זה לא דבר שאתה אומר, אוקיי, ולכן לא נורא, זה תמיד יישאר. הפער זה תמיד יישאר, אבל לכן אתה צריך למצוא את הדרך, איך אתה, מי התיאוריה, מי על יבש, אתה מגיע למבחן על רטוב, ואתה עומד בו. ברור, בסדר? זאת אומרת, אני אומר, הפוך, זה מה שהעבודה המרכזית שצריכה לעשות. אני חושב שבין הזמנים זה אחד המבחנים שלנו. אם אדם לא מתקדם בבין הזמנים שלו, אז באמת הוא צריך, יש כאן דבר שהוא צריך לבחון אותו. זה שבין הזמן הראשון, השני, הוא מרגיש כאילו לא קרה כלום, צריך, יכול להיות. אבל בין הזמן עם השלישי, הוא צריך לבדוק, רגע, אז הוא אומר שאתה ניגש אליו שוב כרגיל? הלו, קח על עצמך משהו. קח על עצמך כמה דברים שאתה אומר, בזה אני מתקדם הפעם. ואז אתה יוצא סוף שיעור וו זין, אתה אומר, רגע, אני כבר, העולם, נכון, עדיין יהיו לו את החוקים שלו, כי שם אני כבר עוזב את הקן של הישיבה, הקן הבטוח שאת בסיס האם, אפילו שגם על זה צריכים לדבר, האם עוזבים לגמרי או לא עוזבים לגמרי, זה בשיעור הבא בעזרת השם. אז עזבת את בסיס האם, אבל אני כבר יודע את המנגנון איך הוא עובד, ואני יודע איך אני מגיב כשאין לי את המסגרת, ואני יודע מה הכלים המעשיים שאני צריך לעשות, כי כבר תרגלתי אותם במהלך החופשות השונות שכבר חוויתי בישיבה. רציתם לשאול משהו שניכם? כן. מה העולם שונה בפועל? קודם כל, אתה מכיר מה שאני מדבר עליו?
כן,
כן. כן, זה לא רק התמודדויות שונות. גם התמודדויות שונות, יש דברים שאתה נחשף אליהם, שאם אתה לא נחשף בישיבה. אבל יותר מזה, זה אטמוספירה שונה. עכשיו, כל האטמוספירה פה, היא תומכת בכיוון הרוחני, בכיוון של המצוות. הכל מעודד אותך לזה. ובעולם, בדיוק הפוך. הכל מעודד אותך למבט שטחי חיצוני. עולם מלשון העלם. אתה מתעסק בעולם, אתה בעצם כל הזמן מתעסק במסך שמסתיר את הקדוש ברוך הוא. ואתה צריך כל הזמן לעבוד על זה שאתה תחשוף עוד ועוד ועוד מפגש בתוך עולם החומר הזה. אבל מה הבסיס? העולם מעלים לך את הקדוש ברוך הוא. ולכן מה הפתרון? אז הפתרון, הוא אומר הרמח"ל, כן.
א', זאת אומרת, יש איזה אמירה, כאילו, שוודאי שאנחנו צריכים... לא חושב שזה סודר את מה שפרשב אומר, אבל זו אמירה כזאת שמסתכלת על העולם גם כאילו, אני לא רוצה לקרוא לזה נקודת מעבד חרדית, כאילו, כי זה באמת, שוב, זה אמת, כל היום רואים את זה וכל היום חושבים את זה, אבל כאילו, הקדוש ברוך הוא גם, זה כאילו קצת מסתכל על העולם בצורה כאילו קצת ביקורתית.
נכון.
דבר נוסף גם הפסקה שהרב הביא שם, שיש תקופות אולי בעם ישראל, אם הבנו נכון, שכאילו מצד אחד יש איזה משיכה לקודש, והכל אחרי זה יתראה את זה. זאת אומרת, באיזשהו מקום, איך אנחנו צריכים, בזמן שאנחנו טובים בחומר, זה כאילו איזה משהו אידיאלי, קצת, לא יודע אם אידיאלי, אבל לפחות איזה שלב שעם ישראל עובר, אז אנחנו בזמן צריכים להילחם בו, גם בזמן אנחנו נדחיק כזה, כאילו אם הוא לא יקבל את המקום שלו, אז
כן.
גם הקודש לא יקבל.
כן, אז אתה משלים לנו עוד רובד של משיכה אל החול, ששכחתם את להתייחס אליו כרגע, שהוא... עוד יותר דרסטי בדורנו, שאחרי 2000 שנות גלות, מסביר הרב בפסקה שהבאתי לכם ממאמרי ראייה בנהדר בקודש במקור 5, אז לפעמים יש שהקודש מתעמר בחול עד שמדלדל את החומר. זאת אומרת, במשך אלפי שנים הקודש התעמר בחול, לא רק מכוונות רעות, אלא באמת לא הייתה לנו כל כך אפשרות, לא הייתה לנו ממלכה. ואז נמשכת תקופה שהחומר תובע את דיקיון שלו, תובע את הדין שלו מהקודש. אתה לא נתת לי כלום, עכשיו הוא עושה תשובת המשקל. עכשיו עם ישראל נמשך יותר אל החומר מאשר האיזון הרצוי. הוא מר את החוב הדחיק, ובנשך ובתרבית נוטל אז החול את חובו מהקודש, והחוצפה מתגברת. זאת אומרת, בדורנו יש עוד יותר משיכה, אם גם ככה אנחנו מדברים על עוצמה אדירה ממש של המשיכה אל החומר באופן כללי, בגלל הבחירה, בגלל חטא האדם הראשון, אז בדורנו נוסף, גורם נוסף, שזה בכלל אנחנו נמצאים בתקופה שהחול מתגבר על מנת להשלים פערים, לקחת בריבית את מה שלא היו לו 2000 שנים, שעם ישראל יבנה את הקומה שלו, והשאלה איך אנחנו מתמודדים עם כל הדברים האלה. והתשובה הראשונית, אנחנו בעצם היא תינתן בשיעור הזה ובשיעורים הקרובים, בשני שיעורים הקרובים לפחות, ההתמודדות עם השחיקה, אבל קודם כל, ללא הכרת המציאות, אין לך סיכוי. וכמו שאמרת, כן, זה השקפה ביקורתית על העולם, שלא ישר מחבקת אותו, ומתרסקת יחד איתו. אבל מתוך גישה שאנחנו יודעים מה היעד, היעד הוא באמת לקדש. היעד הוא באמת למצוא את עבודת השם בתוך עולם המעשה. אבל אתה צריך לדעת קודם כל את הפער, אתה צריך לדעת מול מה אתה עומד. אם עכשיו, להבדיל, נותנים לך איזה סוס פרי, שמע, הסוס הזה זה כוח אדיר, אתה יכול לרכב איתו, כן, לאן שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה וכו', ושמע, אין מה להשוות, כולם חמורים לידו. אוקיי, נותנים לך את הסוס הזה, ואתה אומר, אוקיי, אני חושב שהוא סוס פוני. אבל מדובר שדבר בסוס פרא, לא רק במשמעות של היכולות שלו, אלא גם בהתנהגות שלו. אז אתה עולה עליו, אתה ככה, בום, אף. עכשיו, אוקיי, הבנתי את המנגנון, הבנתי איך זה עובד, ואז כאן הרמח"ל משלים לך את התמונה. הוא כוח אדיר, אבל תדע לך שבלי שבחודשים הראשונים אתה תאלף אותו בצורה מטורפת, אתה פשוט אף ממנו תוך שנייה. סכנת נפשות, סכנת נפשות. אז אתה עדיין יודע שיש לך כאן כוח אדיר, ואתה מגיע אליו בעין טובה, אבל אתה יודע שהשלבים הראשוניים צריכים להיות אילוף מאוד משמעותי. בסדר? ולכן אני אומר, זה לא רק עין רעה, זה עין מחוברת למציאות. זה פשוט, כמו שאמרתם מקודם, נו פוק חזי, מה? כביכול, זה המציאות, כולנו מרגישים אותה על בשרים. אז מה עושים? אומר הרמח"ל, זה בעצם מטרת המצוות. היהדות כגישה לא אומרת להתנזר מהחומר בגלל הסכנות שבו, אלא מנחה את האדם לקיים מצוות שכמו שדיברנו בסוגיה הראשונה השנה, מכריחות את האדם להתעסק בעולם החומר. אבל הן עושות את זה בצורה כזו שהוא מגלה אור, נר מצווה. זאת אומרת, כל מצווה שהאדם מקיים במהלך יומו, מאירה נר בו הוא יוצר תקשורת ויחסים עם הקדוש ברוך הוא. וזה בעצם מה שהוא כותב במקור 6. יוכל מתוך החומר עצמו והעסק הגופני השיג את השלמות והתעלות על הזוך והמעלה. אדרבה, אתה מסוגל להפך את החושך לאור ותהיה כאן מדרגה גבוהה יותר, דווקא מתוך העיסוק. הסדרים והגבולות האלה הנה עם כלל מצוות עשין ועלווין, אשר כל אחד מהם מכוונת אל תכלית הקנות באדם והעצים בו אחת ממדרגות המעלה האמיתית שזכרנו, והסרת אחד מענייני החושך והחסרונות. זאת אומרת, זוהי מטרת המצוות. ועל זה כותב הרמב״ם במקור 5 שמופיע בדף החדש שחילקתי לכם היום. וכשם שמברכין על ההנאיה, כך מברכין על כל מצווה ומצווה ואחר כך יעשה אותה. וברכות רבות תקנו חכמים דרך שבח והודיה ודרך בקשה כדי לזכור את הבורא תמיד, אף על פי שלא נהנה ולא עשה מצווה. מה בעצם מטרת המצוות והברכות באופן ספציפי? לזכור את הקדוש ברוך הוא תוך כדי העולם שלך, שבו אתה נמצא. אין ישיבתו, מורה נבוכים, אין ישיבתו של אדם, תנועותיו ועשיותיו, שעה שהוא לבדו בביתו, כי ישיבתו, תנועותיו ועשיותיו, שעה שהוא לפני מלך גדול. ואין דיבורו ועליזותו, שעה שהוא בין בני ביתו וקרובי משפחתו, כדיבורו במושב המלך. לכן, הבוחר בשלמות האנושית, ושיהיה איש האלוהים באמת, ישים אל ליבו וידע שהמלך הגדול הוא אופף אותו. בסדר? הוא מלווה אותו. מה, איפה זה מוזכר? מה? לא, מה קורה לכם? לא. לא, זה מורה נבוכים, אבל איפה זה עוד מוזכר? מי מביא את זה? חבר'ה, אחד לא? אין מצב. ככה פותח הרימה את שולחן ארוך. בסדר? סימן א', חזור סלו, מה קורה? בסדר? ככה הוא פותח הרימה. למה הוא פותח את הרימה את שולחן ארוך ככה? בגלל ההמשך. אני קורא בהדגשה, המטרה הזאת אשר הסבתי את תשומת לבך אליה, היא מטרת מעשי התורה כולם. כי בפרטים המעשיים האלה כולם, והחזרה עליהם מושגת ליחידים המעולים, ההכשרה להיות שלמים בשלמות האנושית, כדי שיראו את האל, יתעלה, יחרדו ויבעטו, וידעו מי אימם, כך שלאחר מכן יעשו את חובותם. זאת אומרת, מטרת המצוות היא לא פרקטיקה חיצונית, היא אמורה לבנות באדם תודעה פנימית שהוא עומד לפני השם תמיד. מה זה? שאלה טובה, כי הרמב״ם אצלו יש חלוקה לדרגות, והשאלה מי יכול להשיג את הדברים, ואמרנו שבדורנו זה משתנה, נדבר על זה בעזרת השם עוד שני שיעורים. בכל דרך אחד דעהו, מי יכול להשיג את המדרגה הזאת ואיך משיגים את המדרגה הזאת. בסדר? אז זאת אומרת, מטרת המצוות היא ליצור תודעה פנימית לפני השם. ותדעו לכם שבארץ ישראל עוד יותר צריך לעשות את הדבר הזה. זאת אומרת, ארץ ישראל היא מגבירה את הסיכון ליפול אל החומר. אנחנו חושבים בגלל שהארץ הזאת היא קדושה, אז אנחנו מחוסנים ומוגנים. בדיוק הפוך. בגלל שהארץ היא קדושה, אז מה זה אומר שהיא יותר? מושכת אותנו. וממילא אפשר יותר להתרסק אליה. אני עכשיו קורא אתכם במקור 3, בדף שחילקתי לכם היום. שיר השירים רבה. רחצתי את רגליי מטינוף עבודת כוכבים. יודעת הייתי שאבק של אותו מקום, כוונה ארץ ישראל, מסיעני לעבודת כוכבים. או משיעני, מתאה אותי. אף על פי כן דודי שלח ידו מן החור. זאת אומרת, ארץ ישראל גורמת לכך שהאדם שוקע בתוך החומריות, ומפחדים מזה, לא רוצים לחזור מהגלות. ככה גם ההסבר של חטא המרגלים. אנחנו עכשיו בענני כבוד, לומדים תורה מבוקר עד ליל, לא רוצים להיכנס למקום הזה, מפחיד. ארץ אוכלת יושביה. מה זה ארץ אוכלת יושביה? אומרים בחסידות, הארציות, החומרניות, אוכלת את מי שיושב עליה. הרי מה ראינו שם? אתם יודעים מה ראינו שם? אנשי מידות, אנשים ענקיים, סתכל, אנשים שבריונים, כאלה אתם רוצים להיות? בשביל זה האדם הגיע לעולם? מה ראינו שם? איזה פירות ראינו שם? פירות ענקיים. בשביל זה הגענו לעולם? זה פחד, זה פחד גדול.
ספר דברים יש הרבה
פסוקים. בדיוק, ולכן ספר דברים מלא, ובמקור המרכזי זה לא מופיע לפניכם, כי זה הבאתי כאן לעצמי את כל, את כל הפרק. פרק ח', מה הסכנה המרכזית של הכניסה לארץ ישראל? במילה אחת, שכחה, בדיוק. לשכוח את הקדוש ברוך הוא. איך לשכוח את הקדוש ברוך הוא? ארץ אשר תמיד עיני השם אלוקיך הבא. נכון. הפוטנציאל גבוה. ההשגחה מיידית. הקדושה נמצאת גם בחומר. אבל ממילא גם המשיכה אל החומר היא חזקה ועוצמתית ביותר. זכרת את כל הדרך אשר הולכך השם אלוקיך זה 40 שנה במדבר. אני קורא בדילוגים, ויענך וירעיבך ואכילך את המן. למה שתדע? כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, לא רק על ההשתדלות שלך. כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותאומות יוצאים בבקע ובהר. ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך מוציאך מארץ מצרים בית עבדים. וזכרת כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. זה כל העניין, והיה אם שכוח תשכח את השם אלוקיך, וכו' וכו'. הסכנה המרכזית בארץ ישראל היא סכנת השכחה. ולכן, לפי זה, יש כלל ועיקרון מאוד פשוט. כגודל הכניסה לארץ, כגודל הכיבוש, מה שנקרא הכיבוש משחית לפי זה. זה מפחיד, נכון? זאת אומרת, אתה נכנס לארץ, לחומריות, כן? לא מצד הפוליטי כמובן, ויש משחיק, יפה. אז, ויש סכנה. עכשיו, לפי זה אנחנו נבין דבר נפלא. הרי אחת הקושיות על ברכת המזון, מהי הקושייה הגדולה? שהיא גורמת לאדם לחשוב אם לאכול לחם או לא לאכול לחם. איך מפסוק אחד יצא לנו הדבר הזה? מה לא? פרופורציות. אז התשובה היא שזה לא מפסוק אחד, זה מפרק שלם, והתשובה היא שזה לא מפרק שלם, זה בעצם מהתורה כולה, שאומרת כלל ועיקרון אחד. דע לך, המטרה שלך זה לעמוד לפני השם כל ימי חייך. שבתי בבית השם כל ימי חיי. נדבר עוד על הפסוק הזה בשיעורים הקרובים. והעולם מלשון העלם, כמו שדיברנו, מרחיק אותך, והארץ אוכלת את יושביה, ולכן אתה כל הזמן צריך לשמור ולחזק את המודעות הזאת של העמידה לפני השם. וממילא, ככל שאתה יותר מחובר לקרקע, אתה צריך להגביר את הזיכרון. עכשיו, לפי זה, בואו תגידו לי, אז במדבר, איך ברכת המזון הייתה צריכה להיראות? בקטנה, נכון? משהו כזה, נכון? אז בואו נראה לכם שזאת האמת, זה בערך מה שהיה. במדבר היה רק את ברכת הזן. שימו לב, אני קורא עכשיו במקור 6 ואחרי זה מקור 7. משה תיקן לישראל ברכת הזן בשעה שירד לאמן. אתה מקבל לחם מן השמיים, מה הסיכוי שתשכח את אלוקיך? מספיק ברכת הזן. יהושע, נכנסים כבר לארץ, תיקן להם את ברכת הארץ, כיוון שנכנסו לארץ. דוד ושלמה, אתה מעמיק עוד את האחיזה שלך? תקנו בוני ירושלים. דוד תיקן על ישראל המרחב, על ירושלים המרחב, ושלמה תיקן על הבית הגדול והקדוש. מדרש תנחומה גם כן אומר, כך שנו רבותינו, עד שלא נכנסו ישראל לארץ, לא היו מברכים אלא ברכה אחת, אזן את הכל. ולכן כעומק אחיזתנו בארץ, כך עומק חובתנו לזכור את הקדוש ברוך הוא. כן.
היה לי מוזר שאתה מביאו חכם
לא, למה? לא, זה היה גדולי ישראל. עכשיו, רגע, עכשיו, רגע, רגע, עכשיו, אני משלים את ההוכחה. טוב שהזכרת לי. אני משלים את ההוכחה. לפי זה, לא נתפלא, בדבר הכי מתפגש, שני דברים לא נתפלא. א', שעם ישראל בארץ עבד עבודה זרה או לא עבד עבודה זרה? נפלו או לא נפלו? התרסקו, דבר ראשון. ולכן בארץ ישראל יש מצוות התלויות בארץ. יש הרבה יותר מצוות. למה? כי סכנת השכחה היא יותר גדולה. נו, איזה מצוות יש תלויות בארץ? מה? מה? תרומות ומעשרות, זאת אומרת, יש יותר סכנה שאתה תהפוך להיות בעל על הכסף, בעלים על הכסף, ואתה תרגיש בעל הבית, אתה צריך לתת את התשלום, את הצדקה וכולי, מעשרות. איזה מצוות? שכחה ופאה, נכון, זה גם כן עוד מתנותניים. קורבנות, אתה עולה לבית המקדש, נכון? עלייה לרגל, עוד בלי קורבנות, גם אם אין לך קורבן ספציפי להביא. עלייה לרגל, אתה צריך לעלות לרגל. מצוות הבעת ביקורים, נכון? בדיוק חג הביקורים, ציינו. ובדיוק, שמיטה ויובל, זה העוצמה הגדולה ביותר. העוצמה הגדולה ביותר שבהם בעצם פעם בשבע שנים אתה חווה השתלמות רוחנית על מנת שלא תשכח את אלוקיך. למה בחוץ לארץ לא עושים את זה? למה בחוץ לארץ? הנה, ארץ קודש, קודש, זה קודש. בדיוק, במילים אחרות, העיסוק גם בארץ הקודש, בחול, שוחק את האדם. זאת אומרת, ואולי כאן זה החידוש המרכזי.
זה לא משתואלים.
אני אומר, רגע, שנייה אחת, אני ברשותך מחילה שאני קוטע אותך, פשוט אני רוצה להשלים את הדברים ואז בשמחה תשאל. אני אומר, החידוש המרכזי שעולה לנו כאן, זה שגם אם אתה עוסק בתודעה של קודש ובשליחות של קודש ובמצווה, נגיד, נשווה בין שבת לארץ ישראל, לא נשווה בין שבת לארץ ישראל, אפילו לא נכנס לעניין הזה. אולי. כל זמן שאתה לא מרענן את כוחותיך הרוחניים, החול שוחק גם כאשר הוא מצווה. זה הנקודה המרכזית. דוגמה. זאת אומרת, מה ההבדל? אדם שלא עובד לשם שמיים, הוא נשחק יותר מהר, זה כמו שאתה מתדלק רכב בדלק שלא מתאים לו. אז בטח שהוא ישחק. כמו שאתה מאכיל אדם באוכל שלא בריא לו, בטח שהוא ישחק הרבה יותר מהר. ואני שואל אתכם, מה קורה כאשר אתה מתדלק רכב בדלק שמתאים לו, ואתה עושה טיפולים תקופתיים? אחרי שאתה נוסע איתו כמה קילומטרים, מה אתה צריך שוב לעשות? למלא אותו בדלק ולעשות טיפולים תקופתיים. וכאשר האדם אוכל בריא ושומר על כושר, אוקיי, עכשיו אני בריא, ועכשיו אני יכול לעבוד בלי הפסקה. לא. אתה עדיין צריך להמשיך לאכול בריא, לתדלק את הגוף ולעשות כושר ולישון. זאת אומרת, כי אנחנו בארץ ישראל, עם ישראל נמצא במצב המתוקן. הוא מחובר אל הקודש. אם הוא לא עובד על סוגיית הזיכרון, הוא יתרסק למרות שזה קודש, למרות שזה מצווה. זה העניין המרכזי. ולכן, על מה גלו ישראל ממקומם? על השמיטה. לא שמרו שמיטה, זה מפורש בתנך. סוף דברי הימים, בחוקותיי קודם כל כתוב שאם הארץ, שהארץ תגלה אתכם כי לא שמרתם את השמיטות, ובסוף דברי הימים כתוב, אז תרצה הארץ את שבתותיה. לא ידעתם לזכור את הקדוש ברוך הוא, לא עשיתם השתלמות רוחנית, אז אנחנו עכשיו שולחים אתכם להשתלמות מרוכזת. אז תהיו מחוברים רק לרוח, תשכחו את החומר, אחרי השתלמות תחזרו, אנחנו מקווים שעכשיו תעשו את זה תוך כדי ולא תצטרכו לעשות את זה בצורה מרוכזת. ולפי זה, אז למה, לפי זה גם נבין את התפילה, ואני אקרא לכם כאילו ממש בקצרה, כי אנחנו כבר צריכים עוד רגע לסיים. התפילה שמופיעה אצלכם בדף החדש, אומר הרמח"ל במקור 8, יש סכנה כאשר האדם, אומר, זה נפלא שהאדם נצרך לעשות את מלאכתו ולקחת אחריות על מעשיו. אמנם עומק יותר שבעניין, והנה כי הנה האדון ברוך הוא נתן לאדם דעה להיות מנהג עצמו בעולמו בשכל ובתבונה, והאמיס המסע עליו להיות מפקח על צרכיו כולם. והנה זה באמת מצד אחד ירידה לו לעניינו, כן, החיות לא מתפרנסות בצער, אבל הירידה מצטרכת לו וגורמת לו עילוי אחרי כן, כמובן בחלק א', כי בזכות זה הוא בוחר בטוב מעצמו, הוא מקדש את החומר, כל הדברים שדיברנו עליהם כבר בשיעורים אחרים. אבל אולם כמו שירידה זו מצטרכת לא לפי עניינו בעולם הזה, הנה מצד אחר, נכון, זה מצווה, זה טוב, זה שליחות, זה הייחודיות האנושית, אבל צריך שלא תרבה יותר ממה שראוי. כי הנה לפי, כפי מה שירבה להסתבך בענייני העולם, כך מתרחק מן האור העליון ומתחשך יותר. למה? זה שליחות, זה מצווה, אמרת זה יתרון האדם, זה מעלתו, זה לא משנה. אתה עכשיו במכרה זהב, אתה הולך לגלות שם דברים אדירים, זה לא ישנה את זה שיש שם זיהום אוויר ואתה יוצא מפוייח. וזה המצווה שלך, אבל אתה צריך מדי פעם לנשום אוויר, להתקלח, להתרענן, לחזור לעבודת המכרה. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על העולם לא בעין רעה, כמו שאמרתי מקודם, מסתכלים כמכרה זהב, אדיר, רוחני. אתה מסתכל על זה בתור שליחות, בתור מצווה, בתור ערך. אתה לא מחפש לברוח ממנו כמה שיותר, אבל אתה מבין את הסיכונים שבו. ואתה מבין על ידי זה גם את הסיכויים הרבים שיש בו. ואז ממילא אומר הרמה הרחל לפי זה, והנה הכין הבורא יתברך תיקון לזה, מה התיקון? והוא מה שיקדים האדם ויתקרב ויעמוד לפניו יתברך. וממנו ישאל כל צרכיו ועליו ישליך יהבו. ויהיה זה ראשית כללי ועיקרי לכל השתדלותו. אתה עכשיו עומד בתפילה, ואתה בעצם אומר, הכל מאיתך יתברך, אני מבקש ממך את הדברים האלה. למה אתה מבקש? הנה, אתה הולך לעבוד, עוד רגע אתה יוצא לעבודה. אני יודע שהעבודה שלי היא השותפות שלי יחד איתך, אבל בלעדיך, בלי החלק שלך, אני לא מסוגל לכלום. בלי ברכה במעשה ידיי, אין לי כלום. וככה רבי יהודה הלוי כותב, שהתפילה היא לב הזמן ופריו. והיא מנקה את האדם מהשחיקה שהייתה לו לפני כן, והיא מכינה את הכוח שלו לעבודה שהולכת להיות אחרי כן. זאת אומרת, זה שמו עיקר החידוש, שגם כאשר אתה עושה את הדברים הנכונים בדיוק, יש שחיקה הכרחית מעצם העיסוק בחומר.
למה לקרוא להם תאומה? כי... אפשר לקרוא לזה, כאילו, מראש להציג את האידיאל, מראש להציג, כאילו, את הדרך שהאמרה נקרא לזה מראש קודש,
מסיבה מאוד פשוטה שהתניה כמו שקראתם את זה אומר, השאלה היא מה ברירת המחדל. כשאני לא עבדתי אקטיבית על כיוון לשם שמיים בשבת, אלא אני סתם אדם דתי ממוצע, בסדר? לא עכשיו כיוונתי ובברכות עשיתי ייחודי ייחודים וכו' וכו'. כשזה המצב הרגיל בשבת, סעודת מצווה. אומר התניה, אותו תניה, כשאתה אוכל ביום חול סתם ארוחה, אתה אדם דתי ממוצע, אותו אדם. נפלת לתומה. זה העניין. ולכן ההשוואה הזאת לעניות דעתי שאתה עושה בין הארץ לשבת היא לדעתי לא נכונה. כי שם מה ברירת המחדל? וכאן ברירת המחדל היא מצווה, אם אתה לא אקטיבי, כן? אתה באופן כללי אדם דתי. וכאן, אם אתה לא אקטיבי, ברירת המחדל היא תומה. זה אמירה חריפה מאוד, נכון? הארץ היא עדיין ארץ קודש. אבל כוחותיה החזקים ביותר מכריחים אותך לפעול פעולה אקטיבית על מנת לקדש אותו. נכון, יש לזה השלכות, כמו שאמרנו, האדם, גם אדם חילוני שעובד בארץ ישראל, הוא מחובר, הוא פועל, הוא משפיע גם על הממדים של מצוות יישוב הארץ. זאת אומרת, זה לא שחור לבן, זה אני מסכים איתך לגמרי, זה לא שחור לבן. גם האדם הזה בשורה התחתונה הוא שותף לבניין הארץ, הוא שותף לקדושה שמתגלה בארץ. אבל בלי זיכרון אקטיבי, זה לא עובד. זה לא עובד. בסדר? כן.
היום אנחנו מאוד מותקים מהמציאות האלה, במובן שכאילו כל המציאות המתועסת, אנחנו לא קיים המון מצוות. שאלה אם יש איזה
סיכוי שיקל לחזור לזה. נכון, אז אם אני מסכם ושואל אתכם, אז רגע, אז למה אנחנו נשחקים בימינו? אז א', כי אנחנו לא מכירים את עולם החול, אנחנו לא מכירים את העוצמות שבו. אנחנו לא מספיק מודעים לנקודת הפתיחה השלילית שבו. שמתוכה אנחנו נגלה גם את כל הטוב שיש בו. ואנחנו מתחילים מפרק כפה ואת העבודה המוסרית שלנו, לא רק את הסוד מגלים לנו, אלא אנחנו כבר נינוחים, על מי מנוחות. אבל יש לזה פתרון. לשמור מצוות אמור להזכיר לנו את הקדוש ברוך הוא, גם בתוך עולם החול. אני מתדלק כל הזמן. נו, מה התשובה לגבי המצוות שלנו? מצוות אנשים מלומדה, אומר הרמב״ם, במורה נבוכים שהבאתי לכם. פה עכשיו, נו, אתה... קראתם את זה השבוע הזה, הבאתי לכם שאתה חושב על אתה באמצע התפילה ואתה חושב על העסקים שלך? יפה. אתה מסתכל על הקיר ואתה חושב בכלל על העסקים שלך, אתה לא מחובר לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אתה... מה? מה זה? יפה. כן, אז אני אומר, מה אתה מתפלא? מה אתה מתפלא שאתה לא מחובר לקדוש ברוך הוא? אתה עושה את המצוות ואתה רחוק ממנו. בפיהם, הוא אומר את זה בפה, אבל בסדר, בכליותיהם רחקו ממני. אני אתן לכם דוגמה, זאת אומרת, מה המצב המתוקן של המצוות היה? בעצם לשם אני חותר בשיעור הזה. עד שאתה מדבר איתי על לקדש את החומר, האם אתה מקדש את את הקודש? תכוון לשם שמיים בעולם המעשה. תגיד לי, אתה מכוון לשם שמיים במצוות? הכל נהיה דבר. שמע, איזה... וואו, זה הייתה... זה המילות האהבה של זוגיות, נכון? מדהים. שמע, איך התרוממת עכשיו? אילו, פתאום רגע אחד לא היית איתי. איזה... אתה איתו, אתה שם, אתה בעסקים שלך. אם אתה חושב בתפילה על עסקיך, מתי תחשוב על עבודת השם שלך, תגיד לי. בעולם המעשה. לא הבנת, הרב, זה עובד ככה. בתפילה, אני מתכנן את העסקים כדי לקדש אותם, וכשאני עובד את השם במעשה, אז... אתם יודעים כמה אנחנו רחוקים, אני אתן לכם, בעצם בעולם מתוקן מה צריך להיות. מי אמר? אז אני אומר, תחשבו את הסיטואציה הבאה, בעצם מה היה העולם המתוקן שהיינו צריכים לחוות בעבודת השם? תחשבו שמישהו בטיול, וכל כמה דקות, בפלאפון. עוד כמה דקות, חצי שעה, שוב בפלאפון. חברים של שם, אחי, אתה לא איתנו, מה קרה? לא, אני מאורס, מבסוט. הוא באמת לא איתם לגמרי, נכון? זאת אומרת, הוא איתם, כשהוא בטיול, הוא בטיול. אבל מדי פעם הוא חייב לשלוח הודעה לארוסתו. והוא מבסוט והוא עננים באוויר. תחשבו עם המצוות והברכות. היינו מכוונים בהם כמו שצריך. לפני עבודת השם בחיי המעשה, במשמעות לכוון לשם שמיים שם, שגם על זה נדבר כמובן. תחשבו שכל כמה דקות, כל חצי שעה, האדם מתכתב עם הקדוש ברוך הוא. תחשבו, אתה עכשיו באמצע העבודה, ואתה רוצה לשתות מים. תעזוב רגע את המחשב. תעזוב את זה. ברוך אתה השם. אלוקנו מלך העולם. אין להם, אין לי פה מים. רציתי לעשות עבודה מעשית ממש, בפועל.
לפני העבודה שלך מעשה, קודם תעשו
לי. אתם מבינים? אני לא... על רק אתה... אתם רוצים לי על רק פה. אבל תחשבו רגע מה זה. ברוך אתה השם. אלוקנו מלך העולם. שהכל... נהיה בדברו. תחשבו מה זה שהברכות האלה בעצם הן התכתבות בלתי פוסקת עם הקדוש ברוך הוא. ולעומת זאת, איך אשתך תגיב שמתברר שנרדמת על המקלדת והיא מקבלת דפים מלאים בג'יבריש, בוואטסאפ או לא יודע איפה. זה המצב לצערנו יותר מדי פעמים אצל עובדי השם. מה אתה מתפלא שאתה נשחק? הארץ אוכלת יושביה, זאת אומרת, הכוונה חומריות, גם במצב המתוקן שלה, היא מכריחה אותך כל הזמן לרענונים. מצוות, ברכות, לזכור את הקדוש ברוך הוא, תרומות ומעשרות, שמיטה ויובל, שבתות שנדבר עליהן והחשיבות ללמוד בהן תורה. אתה מתנהל כמו שצריך בעולם המעשה, אבל אתה לא מתחזק את הזיכרון. אז מה הפלא שאתה שוכח? אתה חושב שעולם החול הוא תמים ונטרלי, ואתה לא עובד על הזיכרונות שכל הזמן צריכים לתחזק אותם, ואתה לא מכוון בעבודת השם שלך. אז מה הפלא שהשחיקה אוכלת כל חלקה טובה? טוב, אז בזה אנחנו, מה שנקרא, הכרת המציאות. אם אני מסכם את הדברים, בשורה התחתונה, ממה אנחנו נשחקים? א', אמרנו, החול נראה לנו תמים, אנחנו נראים לנו תמימים, ואנחנו לא כל כך תמים כמו שאנחנו חושבים. אמרנו, לא לרעתנו, לטובתנו, על מנת לגלות את המדרגות הגבוהות ביותר שיכולות להיות, אבל אתה צריך להכיר בזה. שאלמלא אתה פועל פעולה אקטיבית, שזה המצוות שמזכירות את אלוקיך כל העת, אתה חייב, חייב, חייב לשקוע ולהתרסק. לכן כשעם ישראל, בארץ הקודש, עם הנביאים הגדולים, בשורה התחתונה, לא שמרו את מנגנוני הזיכרון, הם שכחו, וכשהם שכחו, הם היו צריכים לצאת לגלות של השתלמות מלאה ומרוכזת. ולכן גם אנחנו מגבירים את העיסוק בחול, אנחנו לא מספיק מגבירים את העיסוק בזיכרון. ואמרתי לך, אנחנו בתקופת מעבר, ואתה שאלת על זה, מה אנחנו עושים בימינו? אנחנו בעיסוק בעולם החומר מוגבר, אבל בפועל, אנחנו עדיין לא חזרה לנו שמיטה דאורייתא. אנחנו עדיין לא עושים את ההשתלמויות האלה. אנחנו נכון, לכן... ברי לי שהסנהדרין כשתבוא תעשה בעצם, ואנחנו צריכים ליצור מנגנונים כאלה בימינו, בזמננו, ונדבר על זה בשיעור הבא, צריכים ליצור מנגנונים שמאפשרים לנו השתלמות רוחנית גם בימינו. אבל ממה כדאי להתחיל? לשים לב מה אנחנו אומרים. לשים לב מה אנחנו אומרים. אז בעזרת השם שנזכה להיות מודעים לעולם, לבוא אליו בביקורתיות מתוך עמדה שאפשר לרומם אותו, ולזכור, לזכור, לזכור, במילים אחרות, לכוון במצוות. עד שנרומם את החול, בואו נתחיל בלכוון בקודש. בהצלחה לנו, בעזרת השם.